בעזרת השם נתחיל לעסוק ביחד עם אמר דעת אלוקים, ש... שלום אלעדים, טוב לראות אותך. ש... שעל מה הוא מדבר? הוא מדבר על דעת אלוקים, זאת אומרת יש לנו מערכת יחסים עם אלוקים ש... שהמסעות בעם ישראל מאוד מאוד עסוקה בה, מערכת יחסים עם אלוקים זה מערכת יחסים התנהגותית. זאת אומרת, יש אלוקים, ומה זה אומר לי? זה אומר לי שאני מקיים מצוות. מצוות זה דברים שאלוקים רוצה שאני אעשה, או שאני לא אעשה, אעשה ולא תעשה. זאת אומרת, זה פחות המרחב הפנימי שלי ויותר המרחב ההתנהגותי שלי. יש גם לימוד תורה. לימוד תורה זה גם כן מצווה, עסוקים מצווה. שענת על איך דיברת בה, מצוות תלמוד תורה. וזה יותר ממצווה, אז זה לפחות מצווה. וזה דברים שהם בחלל החיצוני שלי, אני מנסה להסביר, אני לא מתכוון לזה חלל חיצוני לגמרי, אבל זה פרקטיקה התנהגותית, שיש לה הרבה מאוד השלכות על העולם הפנימי שלי. בסופו של דבר, זה מערכת יחסים שלי ושל אלוקים במובן של, שאני מקשיב לו, אני עושה, מי, מה, אנחנו מדברים פה בדעת אלוקים, מדברים על התשתיות של מערכת היחסים האינטימית שלי ושל אלוקים, זאת אומרת של העולם הפנימי שלי. עולם החוויה, עולם האישיות. מצוות, תורה ומצוות, זה איך זה בא לידי ביטוי. זה פרקטיקות התנהגותיות, זה מילים לא יפות שאני אומר את זה, אני עכשיו חושב, זה לקוח מעולמות אחרים. מצוות זה לא פרקטיות, זה... אם אני אוהב מישהו, אני צריך לחבק, אני צריך לפנק אותו. אז אומרים לחבק ולפנק, אבל כל זה בא, מביא לידי ביטוי, מערכת יחסים פנימית. שברוך השם, עם ישראל הוא לא עושה מצוות אנשים מלומדע, והדברים ברוך השם הם מלאי ביטויים פנימיים. אבל גם במידות, גם בעבודת מידות, אפשר לבדל, או אפשר להבדיל, יותר נכון לומר, בין שני התחומים. זאת אומרת, יש איך צריך להתנהג אדם נדיב, ואיך צריך להתנהג אדם אמיץ. מאמר דעת אלוקים לא שואל איך צריך להתנהג. מאמר דעת אלוקים שואל איך אני יודע את אלוקים. הלוואי שנזכה לדעת אלוקים. איפה זה במערך האישיות? בלב, בנפש. זה ברור שזה קשור גם לזה שאדם מניח תפילין. חס חייר הוא לא מניח תפילין, אז מה? אנחנו בבעיה יותר, הרבה יותר עמוקות. הרב גרצ'יק, לא ראיתי אותך. שמח לראות אותך, תודה. יש עוד מישהו שלא? אני מצטער, אני אהיה כזה לא קונבנציונלי, מדי פעם אני אגיד שלום. ובזה ננסה לגעת עכשיו. הסוגיה הזאת, אתה שומע יאיר נריה, הסוגיה הזאת תמיד נכונה, תמיד חשובה, אבל ההקשר שלה, המיקום שלה, הוא בעל משמעות עמוקה, כי הוא מופיע בתוך, בתוך קובץ מאמרים, שהרב, זה הדבר הראשון שהרב מפרסם שמגיע לישראל, הרב מגיע בסוף תפריסמיך ד' ובתפריסמיך א', הרב מפרסם את הספר, עדר היקר, ו... קבוצת מאמרים שמבחינת הרב זצ"ל ככה הרב צבי מסביר זה מאוד ברור, זה ביחד עם מאמר הדור, מאמר עונג והשמחה, מאמרים שהם תמיד היו נכונים והם התשתית של השיבה לארץ ישראל. כשחוזרים לארץ ישראל אז חוזרים לחיים, אז בחברון וגם בתל אביב לא חיו חיים יהודיים אלפי שנים, זה ממקום הגיאוגרפי הזה, אבל הרבה יותר וביצחק צוקרמן אתה משמיע לנו רעשים כאלו, וחוזרים במקומות בנפש מקומות בנפש, מקומות בתודעה שפחות עסקנו בהם. בסוף המאמר הרב כותב מפורש, בואו דפיפור בסוף המאמר, ותוך כדי דפדוף אני אשתף אתכם בהתלבטות שלי, אני אנסה ללכת לפי סדר המאמר, אבל יכול להיות שאני, כדרכי לא בקודש, אקפוץ. בסדר? כי אני גם אסביר לכם לפעמים למה אני קופץ. הנה, אני כבר קופץ עכשיו, אבל זה רק בשביל להציץ. יכול להיות שאני אקפוץ כי בתוך המאמר יש איזו נקודה עקרונית אחת, שבשביל להסביר את הנקודה עקרונית אחת צריך לפעמים לדבר הרבה. ואנחנו ננסה לגעת בנקודה. אז אנחנו בעמוד האחרון של המאמר, לקראת האחרון, קופמן. בסדר? זאת היא העבודה יותר קדושה של עבודת התורה בדורותינו אלה. רואים בדורותינו אלה. וגם קודם הפסוקים, אתם רואים בשורה הרביעית, והיה ביום ההוא יתקע בשופר שלו. נאמר הזו כנראה השופר הגדול. יש גם בעמוד הקודם, זאת אומרת, יש בעמוד קופלה מתת, בסדר? שורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 מלמעלה, ספרתם? ותחת, אשר בימים הרחוקים מקץ גאולתנו. ימים של גלות, עמוקים בגלות. שרחוק היה אור האלוקי האידיאלי לגלות על כללמנו. אני לא נכנס עכשיו למילים, בסדר? אבל תחת, זה במקום אותן תקופות. אז היה הכרח להסתפק במשהו קטן מאוד. תחת זה עכשיו, בעקבות המשיכה. אתם רואים אחרי מספר 38? תחת זה במקום זה, עכשיו, בעקבות המשיכה. לעת ההתגלות של האפשרות האידיאלים 20 כלים להתגלות, אנחנו לא נכנסים עכשיו לכל מילה, אבל בוודאי שהרב גם כותב במפורש, הוא מדבר על, על הדורות שלנו. זה כבר אמר דעת אלוקים, הוא רלוונטי, הוא נתבע, הוא נצרח, וכל הדורות, אבל עכשיו זה קיומי. עכשיו זה קיומי כמו שאפשר לשמוע בכל מהדורות חדשות, שאתם בטח לא שומעים אותה. אז אנחנו נתחיל, תמיד היה צריך להתעסק בזה, היו דורות שהיה קשה מאוד להתעסק בזה, אולי זה היה מיותר, אולי זה אפילו היה גורם לבלבולים ולנזקים ברמות מסוימות. והנה הקדמה כזאת, המילים של הרב, הלשון של הרב היא לשון מאוד גבוהה, ואנחנו עסוקים בו במאמר של הרב. אני לא מדעי עכשיו מה שאני אומר, אני אומר את זה ביום בזהירות, אבל אני אומר את זה. שיש לרב כמה סוגים, כמה סוגי כתיבות. אפשר עכשיו זה אנשים שונים, מי שכתב את שמונה קבצים ומי שכתב את אין היה, זה אותו בן אדם, אתה לא רואה שזה אותו בן אדם. זה סגנון אחר לגמרי, סגנון אחר לגמרי. שמונה קבצים זה ארוכות קצרות, יש פסקאות שיש שתי עמודים, זה נדיר. פסקאות קצרות שמחזיקות עולם לו, וזה מאוצר כל כלי חמדה, איזה מין שפע אדיר כזה, פסקה שמשנה את החיים ומסעירה את המחשבה, ותחת מבטים אחרים ועולמות עמוקים. וכמעט כל הספרים של הרב נערכו מתוך שמונה קבצים או דברים בסגנון. אורות, אורות התשובה, אורות הקודש. עריכה על ידי, על ידי תלמידה הנהנה, הרב ציודה, הרב חלב. יש את עניה ויש מאמרים. מאמרים זה, אין לרב הרבה מאמרים. זאת אומרת, הרב רצה לכתוב ספרים, הרב לא כתב ספרים. הרב רצה להתחיל לכתוב את אורות התשובה, הוא כתב שלושת הפרקים, פרקונים הראשונים. עולת ראייה, די מהר הוא נעצר בהתחלה. הרב לא כותב ספרים, ספרים יותר נלקטו מעברים. ומאמרים, אני לא מחלק ציונים לרב, אם הוא... אני לא עד כדי כך טיפש, אבל מאמרים זה פחות יש את זה ברב, בסדר? בוא נגיד, זה פחות, אני הייתי אומר, זה פחות כנראה מקום שהוא הרגיש בו בבית. מאמרים ארוכים. וכשלומדים את הרב, בתום מאמר של הרב, האם נצליח, אני לא יודע, אני משתף אתכם מראש, אני לא תמיד יודע להגיד את כל משפט בפסקות שמונה קבצים, גם זה אני לא יודע, ויש שם שאני מרגיש הרבה יותר... אני יושב טוב על, 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 על פסקה, אז אני, למה אני הייתי כותב בדיוק אותו דבר? למה אני הייתי מסגנן את זה? אחרי שהבנתי אותה, בסדר, אחרי שנמדתי אותה. המאמרים, גם מאמר הדור, כולנו רואים מאמר הדור, מאמר הדור. נכון, זה מין מותגים כאלה, מאמר הדור, מאמר דעת אלוקים. אני הייתי יותר רוצה, זה גם קשור לשאלת הסדר שדיברתי עליה בהתחלה, אני הייתי יותר מתפלל רוצה שנצליח לקבל את הנקודה הפנימית של מאמר דעת אלוקים. דרך מה שכתוב, נכון, דרך מה שכתוב. לכן, אבל אתם תסלחו לי, אם אני לפעמים ילך לא לפי הסדר של המאמר, אני אשתדל לך לפי הסדר של המאמר. או דברים שבמאמר, הרב מדבר עליהם בריחות, יכול להיות שאני משפחות עצמם, דברים שהוא בקושי מדבר עליהם, יכול להיות שאני אפתח את זה מאוד. זה כלפי, לאן אנחנו הולכים. את המאמרים הראשונים של עקבי הצון, הרב ציודה מחלק, זה מאמרים שנאמרו, יש דור חדש ודור ישן. הפחד, העונג והשמחה, למשל דברים ברוך השם שהם כבר נקבעו בדמנו, נלווים במאמר הדור. איך תופעת הפחד שהיה לה ערך מאוד מאוד משמעותי בגלות, היא כבר נהיית שולית ומסובכת. העונג והשמחה זה מושגים שהיו משוקצים בגלות. מה זה עונג? מה השמחה? בדיוק ראיתי אתמול באחד מגדולי ספרי המוסר של הגלות, איך אדם צריך לשנוא את הגוף שלו. אני לא יודע בדיוק למה מתכוון, אבל כשהוא לשנוא את הגוף פה בארץ ישראל, זה נקלט מאוד מאוד לא מובן ולא טבעי ולא בריא, שפות אחרות. בכל אופן, המאמרים האלה, דעת אלוקים זה מי שכבר בתוך החיים, בתוך הקודש, ויכול להיות שהוא מתפס משהו. אז יכול להיות, אני הרבה פעמים אומר לאנשים שהם יכולים להיות מאוד מאוד דתיים, אומר לעצמי, אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד דתיים, אבל לא חס חלילה, לא, אני לא רוצה להגיד את זה, אז מה נעשה? אבל לא להאמין חס חיים באלוקים. כי זה מסתדר. כי להיות דו זה יכול להיות נחמד. יש קהילה וסדר בחיים, יש טעם וזה. פייתי כשאדם מציע ניסויים, אז הוא צריך לשאול את עצמו אם יש אלוקים. אז הוא לא יכול להציע ניסויים אם הוא לא אומר יש אלוקים לעצמו. כשהוא מציע ניסויים כשזה בניין הדעת, כן? כשהוא אומר מעטה ועד עולם. לא מתכוון לפרק את החבילה חס חלילה אחרי כמה שנים. אז אתה כבר לא רק, אדם מקיים מצוות, יש הרבה סיבות. וכשמול החתונה, אדם שואל את עצמו את השאלה הזאת, אנחנו לא רוצים... חלק התחתנו, עוד מעט גם ידידיה מתחתן בעזרת השם. תזמין אותנו. כולם בבשורות טובות. אבל איך בונים את זה לכתחילה? איך בונים, איך אלוקים שלי? אמר רב אליהו וצמר, אליהו וצצג. איך אלוקים הוא לא רק משהו במישהו? בסדר, נקרא את זה ככה. מה הוא בשבילי? מה הוא בשבילי? לפני המצוות, זה לא במקום המצוות. בנפש. איך אני יודע אותו? וידע אדם את חווה אשתו. איך אני מתחבר אליו? בעצם, מה? זו סוגיה מסובכת מאוד. איך אפשר להתחבר לאינסוף? איך אפשר להתחבר לאלוקות? אז נתחיל. בסימן הטבע, מי שרוצה לומר משהו עד עכשיו, לשמח, אנחנו חבורה משפחתית, אז אני אשמח מאוד אם זו לא הייתה הרצאה מתודית, פרונטלית כזאת, שאתם מסתכלים עליי. ואם יש שאלות, תגידו, אני לא אענה על כל שאלה. חלק אני לא ידע לענות, חלק אני חושב שזה יקטע את הרצף. אבל אם יש שאלות, תרגישו חופשי. אני מתחיל לקרוא. כל חיזיון, בין מוחשי, בין שכלי, הבא להתייצא במצב של גישה ייחוסית אצל כל חש וכל משכיל, מיד הוא מעורר רגע שמחשבה שהיא כפולה. אחת שהיא שתיים. מצד עצמו של החיזיון זה אחד, והדבר השני מצד תאריו המתייחסים לנושא, אז כאן באותו דבר. בסדר, אנחנו נוגעים פה קצת, נצטרך לגעת קצת, קצת, קצת בכיוונים פילוסופיים, בסדר? אני לא רוצה להעביר שום פילוסופיה, בפילוסופיה, אני רוצה להעביר שום דעת אלוקים, מאוד אני רוצה. אבל נגע קצת, בסדר, נזכיר קצת שמות, בזמן הרב זה עוד היה צריך חדש, היום זה צורח הרבה יותר. זאת אומרת, ברור שהרב פה מדבר על קאנט, אבל היום כאן כבר מזמן יצא מגדלי השן, ואנחנו פוגשים את קאנט, או את השלכות של קאנט, וכל פינה מסביבנו, וגם בתוך החיים שלנו. כשאני נפגש עם משהו, אתם יודעים, המדע במשך ההיסטוריה האנושית ניסה להשתמש בזה. במאות השנים האחרונות זה תהליך מאוד מאוד איטי. קאנט לא מוזכר פה, במילה קאנט לא מוזכר פה. מוזכר פילוסוף אחר, אבל באיגרות הרב מזכיר את קאנט במפורט, והוא אומר, לא, אני לא לומד מקאנט, בסדר, אבל... אני מנסה לומר שבמאות השנים האחרונות זה התחיל, ובימינו זה כבר כל כך ברור שאין, לא צריך לדבר על זה, שהמדע פעם מתייחס לשכל כמו אל זכוכית מגדלת, בסדר, או כמו אל מחשב כיס. כלי שבעזרתו אפשר ללמוד את המציאות. אנחנו חיים בעידן שכבר אין סימן שאלה. המחשב הכיס שלך הוא מעוות. הזכוכית המגדלת שלך היא משנה את התמונה. זאת אומרת, ההיגיון שלנו היה, נכון, מילות ההיגיון של הרמב״ם, שמתבסס על עיקרי הפילוסופיה האריסטוטלית, השכל היווני. הלוגיקה, כללי הלוגיקה, הם היה ברור שאחד עוד אחד שווה שתיים, והיה ברור שקווים מקבילים לא נפגשים, והיה ברור שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. common sense, שכל ישר, תבונה, השתמשנו בתמונה כדי להבין, היום אנחנו חיים בעידן שהוא כבר אינו סימני שאלה האם השכל שלנו באמת ישר. ברור לחלוטין שהשכל לא ישר. אין לך משקפיים שבעזרתם אתה מסתכל על המציאות, כי משקפיים הם מעוותות לחלוטין. אתה לא באמת רואה את המציאות כשאתה מסתכל על המציאות. אתה רואה את התוצר הסופי, שהוא לא הכלי שבעזרתו. המחשב הכיס שלך הוא לא באמת מחשב. המחשב הכיס שלך הוא המחשב הנייד שלך אולי. מחשבון, calculation, זה התכוון, בסדר. הוא מטורף לחלוטין, יש לחוקים שהוא המציא, אין בהם שום כפות ושום היגיון. הוא מחשב לך כל מיני דברים, יש לך כל מיני תוצאות, ואתה חושב שהוא צודק. אנחנו חיים היום בתוך הפוסט-מודרניזם עמוק עמוק עמוק, שהוא הטביע את התשתיות האלה, שהכל יחסי, והכל מנקודת הזווית שלך, והכל נרטיבים, והכל סיפורים, ובמקומות היותר סבוכים שם, וזה לא פינות בכלל, יש איזה כתבים וספרים ומיליונים מדברים ככה, יש גם הטלת ספק עמוקה במדעים מדויקים, בפיזיקה, בכימיה, ביולוגיה ואפילו מתמטיקה, בוודאי. אנחנו יודעים למשל שהאיינשטיין, המתמטיקה של איינשטיין, של תורת הזמן מרחב, היא השתמשה בסכום זוויות המשולש שהוא לא 180 מעלות, משהו שמרחב כאור או כמור, אז הוא גדול יותר מ-80, פחות מ-80, בסדר, את זה אתה יכול לתפוס, אתה לא חווה את המרחב כמור, רק לפי אם אתה מוסיף את הזמן לממדים. אבל אני לא מדבר מבחינה פיזיקלית, אתם חיים היום בעולם שאין אמת ושקר. כל ניסיון להגיד שאני צודק או לא צודק, הוא ניסיון, איך קוראים לו? פריבילגי, פריבילגי. פריבילגי פה שדבר, אין שום דבר אמיתי, יש פריבילגים. פריבילגים זה אלה שמרוויחים משהו. אם אתה מרוויח משהו מדעה מסוימת, אתה פריבילגי, אז אתה מנהל שיח דקעני. תמיד יש מישהו מרוויח ומישהו מדוכה שמפסיד. ומי שמרוויח מנהל שיח, הוא יקרא לזה מתנחלים, או יקרא לזה פלסטינאים, או יקרא לזה מחבלים, או יקרא לזה חמש שחרור, אתם מכירים את כל זה. אני פותח את זה קצת משום שזה הרבה יותר התרחב, בזמן הרב זה עוד היה פילוסופיה, ביום זה אמת. אנחנו מטילים ספק על השכל שלנו. מי אמר שאחד הוא אחד שווה שתיים? מי אמר שמחר זה מחר, ואתמול זה אתמול? ועסקו בזה כל כך הרבה, קודם כל זה התחיל בחוקרים שבדקו את התבניות של השפה. עצם זה שאנחנו משתמשים בשפה בשביל לדבר, זה כבר, יש מתודות שמונחות ביסוד עצם השפה, עצם הדיבור, עצם זה לקחת המציאות ולהמיר אותה למילים. כבר בזה אתה מתכחש אל המציאות, כבר בזה נוצר פער אדיר, וכבר בזה אתה בעצם לוחד את המוח שלך בתוך תבניות, ואחרי זה אתה חושב שהתבניות שלך הן תבניות אובייקטיביות, שבעזרתם אתה מוליד את הדברים, מה פתאום? הכל מעוות, הכל לא נכון, יש בכלל משהו נכון, אין בכלל משהו נכון. יש, בקאנט היו הרבה אסכולות שדנו בזה, הפוסט מודרניזם היום מה, הוא לא בכיוון בכלל. אנחנו החלטנו, אישה לא נולדה אישה, ולפרק זהויות. מה זה כל הפוליטיקה של זהויות? פוליטיקה של זהויות, פוליטיקה שמפרקת זהויות, נכון? פוליטיקה של זהויות זה להעצים, לא לדבר על החברה האמריקאית, או לא לדבר על החברה הישראלית. אתה שחור, אתה פולני, אתה מרוקאי, את אישה, אתה פריפריה. זה כאילו לתת מקום לכל אחד, זה מתחפש מאוד יפה. בעצם הרעיון לפרק את הלכידות, את הזהות היהודית, הישראלית, הלאומית. זה כאילו לתת לך מקום, זה בעצם שנדרוס אותך. זה, ולהגן על החלש. למה להגן על החלש? כי תמיד הכל שקר. כי תמיד הכל שקר. ושקר כנראה החזק המנובל הוא זה שמשקר. אז תמיד נהיה בעד החלש. בלי שום קשר לשאלה מצדק. מה זה? המבנה הקיים הוא הכי גרוע. בוא נפרק אותו, נפרק את הכל, ואז יהיה משהו אחר. אז זה כבר קצנה, זה כאן תלך למקומות אחרים, אחרים, אחרים לגמרי. לתת איזו הקדמה קצרה, תמדות הפילוסופיה ממש קצרה. איך הגענו לאן שהגענו? משום שהפילוסופיה היוונית באמת הגיעה להישגים מאוד מאוד מרשימים. בלי מחשב, אפילו בלי דף ועט. באמת הגיעה לתובנות מאוד מאוד עמוקות. אבל הכל קרס. הכל קרס לקראת סוף ימי הביניים. הכל קרס משום שהפילוסופיה זה ממש מעניין. שהמהות החיים, ההבנה של מהות החיים תמיד קשורה להבנה הקוסמולוגית, להבנה של היקום. והפילוסופיה היוונית קשרה את משמעות החיים, את תובנת החיים, באיך בנויה, איך בנוי היקום, היקום שהם הכירו, בעין בלתי מזוינת, זאת אומרת, לא היה להם זכוכיות מגדלות. אז אריסטו הצליח להציב שיטה, אריסטו, הרמב"ם קורא לאריסטו תמצית השכל האנושי, אני לא יודע איך אומרים את זה בערבית, אבל זה תמצית השכל האנושי, הרמב"ם גם היה בחור פיקח, אתם יודעים? הוא אומר לאריסטו שתמצית השכל האנושי, אריסטו כמבטא את הפסגה של המדע היווני, אז הוא באמת היה בחור פיקח, הוא הצליח להציב איזה שיטה שהסבירה בתוכה, שילבה גם את לבנות רוחניות, וגם נתנה הסבר לכל מבנה הגלקסיה, זאת אומרת, כל כוכב, שזה מסה אדירה של כוכבים, כוכבים נצפים, בעין רגילה, עין לא מצוידת. אריסטו ידע להסביר איפה יהיה כל כוכב בכל לילה, וזה היווה מתוך המבנה שהוא יצר. זאת אומרת, היו מיליוני הוכחות לנכונות תיאוריה של אריסטו. כל כוכב שנע בכל אלפים מסלול מסוים, מתלבש לו פיקס בתוך בתוך השיטה שלו. אריסטו, אף אחד לא הפיל אותו בגלל שהוא מצא כשל לוגי בדעות שלו. הרמב"ם עשה את זה, כשהרמב"ם התפקח עם אריסטו על הקדמות, האם עולם נברא או לא נברא, שם הוא מצא כשל לוגי. אבל מפה האסטרונומית של אריסטו, איש לא פגע. איך זה קרה, זה דרך הטכנולוגיה, זאת אומרת, תחילו אלו תשע דשות. וכשליטשו הדשות, אז הסתכלו איתם לשמיים מתישהו, ופתאום גילו כוכבים שמתנהגים לא יפה. כוכבים שלא נראים בעין לא מזוינת, והם משחקים בהם במקומות אחרים. ואחד הכוכבים נקרא דרך אגב ליוואי, אשר המגלה שלו. אנחנו קוראים מורנו הרב רבי ליוואי, משתבות מהר"ל. זה היה באמצעים זכויות מגדלות מאוד ראשוניות, והתחילו לגלות עוד ועוד ועוד דברים, ואז יש קריסה נוראית של כל האמון של המדע בעצמו, של איך זה יכול להיות, זה אלם טוטלי, מה שמוגדר כמדעי 1500 שנה, ושוב, 2000 שנה, מה פתאום? היסטוריה 2000 שנה לפני. הוא לפני 2500 שנה, והשבר הזה חל בערך לפני 500 שנה, והכל קורס, כל מה שמוגדר כשכל, כתבונה, הכל מתפרק. אז יש את דיקאט, לא משנה שזו תנועה ארוכה, שבסופו של דבר קאנט אומר שבאמת, הם לא הבינו איך יכול להיות שהכל קרס, קאנט אומר באמת שהקטגוריות השכליות שלנו זה קטגוריות שכליות שאנחנו נולדנו לתוכם אולי, אבל הן לא אמיתיות, זמן, מקום, יש כל מיני דברים ש... ככה השכל שלנו רואה את הדברים, זה לא אמיתי. ככה אתה מסביר את הדברים, נכון? יש לך משקפיים ורודות, רואה את הכל ורוד. אני מסביר את זה, אתה עושה דוגמה מאוד ילדותית משקפיים ורודות, הדוגמאות הן הרבה יותר מסובכות. איך לארגן את המציאות, איך להבין את המציאות, ובמאה הסמכונה ה-20, אז הרבה מאוד אנשים עם הרבה שכל, זאת אומרת, עם אייקיו מאוד גבוה, הם עסקו בשיטתיות, בהוגים פוסט-מודרניים, בלחשוף את היבלת שבתוך הרבה דברים שמוגדרים כהיגיון. את היבלת בתרבויות, את זה שזה לא נכון באמת, זה סתם החלטנו ככה. טוב, אנחנו יהודים, בתור יהודים יש משהו באוס מודרניזם מאוד שמאוד מדבר עלינו. משום שאנחנו יהודים שחיים ליד עולם, ליד תרבות המערב, וכל כך יש לו ביקורת את תרבות המערב. אנחנו חיים ליד, נוגעים ולא נוגעים, יהודי בקהילה שלו, בגטר שלו, הוא הרבה פעמים עמד מול עולם שהיה בטוח שזה נכון, היה בטוח, למשל, יחס ליהודים. זה ודאי הוכחה גדולה, יחס ליהודים בתור רוצחי האלוהים ובתור שוחטי ילדים ואופים מהאדם של המצות וכו'. לנו כיהודים היה תמיד ביקורת אדירה על המיינסטרים. זה לא... אבל המיינסטרים היה בטוח שהוא צודק, זה לא עולה בדעתו. עולה בדעתו שהוא לא צודק. אבל זה לא רק פוליטי, זה באמת אנשים עם הרבה פיקחות והרבה כישרון, הצליחו לפרק, לגעת במקומות מאוד עמוקים, להציב כל מיני אנשים שדיברו ודאויות, והצליחו להראות שזה לא... הם לקחו פינות שנוחות להם, אף פעם לא פרקו את הכל. יש בזה גם הרבה שקר, אמרתי לכם, זה שיש בוז, למשל, למדע הערבי, הם לא עוברים לגור באיזה כפרים בקונגו, או בפוטוצואנה. הם לא הולכים, כשהם חולים, הם לא הולכים לרופא אלי לאינדיאנים, הם הולכים לבתי החולים הכי יקרים, עם מדע הכי מתקדם, גם המכוניות שלהם הם לא עם סוס ועגלה. וגם לא המחשבים שלהם, וגם התקציבים שהם מקבלים מדינה מודרנית, הם... יכולים לשבת בארצות הברית ולחיות באופן מוחלט על חשבון ארצות הברית, ומשם נלך לך לארצות הברית. מזכיר לכם משהו עם החרמות, שמרוצים ישראלים מקדמים את החרמות. גם אין להם בעיה מוסרית, כי מוסר זה גם המצא, זה גם המצא. מוסר זה... נו, אתם יודעים, סטלין פיתח את זה לכל, הקומוניזם. מוסר זה משחקים. אנחנו רוצים שהעולם יהיה יותר טוב. משחקים, מוסר זה נקודת מוצא, ומשחקים של המצפון, ואדם שבאמת רוצה לתקן את העולם, הוא צריך להיות אכזרי, ומרושע, ואתה לא מבין את זה, אתה לא מבין את זה. אנחנו מתנהלים בשבוע שיש התנהלות פוליטיות מאוד מסובכות, מאוד... אתה לא מבין איך אנשים שהם טובים מתנהגים בצורה מסוימת, ואומר, אתה לא מבין צדק הקרב. פה תהיה מוסרי ברמה של בחור ישיבה, אז תרסק את המדינה, אתה חייב להיות כזה. בכל אופן, אנחנו לא צריכים להסביר את הפתיחה פה של זה שיש ספק גדול על מה שנראה לך ככה. אנחנו חיים בתרבות שלא מעלה בדעתה שאין ספק. כשמי שאומר אני צודק, והוא חושב שהוא צודק, מתייחסים אליו כמו מטורף. קוראים לזה פונדמנטליסט. שמעתם פעם את הפונדמנטליסט? מה התרגום של פונדמנטליסט? אדם עקרונות. יש ספר העיקרים של רבי יוסף אלבו. אמרתי ללמוד אנגלית, אז אמרתי לקנה איזה ספר קודש באנגלית. אז כך קוראים את The Fundamentals. עד עכשיו, עד אז ידעתי שהחיזבאללה זאת מה פונדמנטליסטים. ספר העיקרים שרבי יוסף, פתאום הבנתי שגם אני פונדמנטליסט. אדם עקרוני זה אדם, אדם שמאמין במשהו. מי שמאמין במשהו, יהיה מה שיהיה, הוא מסוכן. הוא מסוכן, זה הדבר הכי מפחיד אותם, זה מי שמאמין במשהו. כי מי שמאמין במשהו, הוא מוכן למסור את הנפש למענו. הוא מוכן למות אליו למען משהו. מה אכפת לך שיום? כן, הוא מוכן גם להרוג אותך בשביל זה. מי שמוכן למות, מוכן גם להמית. אז איזה עולם נחמד היה אם נדע כולנו את השקר הזה. ואף אחד לא יתפוס את עצמו ברצינות. כל אחד יהיה מה שהוא רוצה, ומה שהוא לא רוצה. ממילא, אתם מבינים? ממילא, איש, אישה, יהודי, לא יודע, כל שטויות, כל שטויות. בסדר, אנחנו במצב של 100 שנה ויותר, אחרי שהרב כותב את הדברים, וזה ברור לנו, סוף צריך לעבור את להעביר את השפה לשפה שלנו, אז זה מה שנצטרך לעשות, ניקח את זה לשפה שלנו. אבל הדברים ברורים, לחשוב שאתה מסתכל על משהו, וזה באמת מה שמשהו זה באמת, אני שם מעניינים, לא ראיתי אותך. כמה ימים לא ראיתי אותך, נראה לי. טוב, רק בשביל זה. נפתוח את זה.
גם אני התגעגעתי אל הרב.
פן פן. תשאל את אבא איפה הישיבה, אני אוכל להראות לך. שלום לכולם עוד פעם. אנחנו ננסה לקרוא את המילים עכשיו, בסדר? כתוב ככה. כל חיזיון, בין מוחשי בין שכלי, הבא להתייצב במצב של פגישה יחוסית אצל כל חש וכל משכיל. בסדר, זה החלק הראשון שוב. חיזיון, אחרי זה נדייק במילים, ואחרי זה נעביר את זה לכל מיני משמעויות חשובות. אבל בצורה הכי פשטנית, אני בינתיים מנסה להסביר. כשאתה נפגש עם משהו, חיזיון זה משהו שאני כבר נפגש, חוזה. בסדר, חזון שהיו. כל דבר שאפשר לראות אותו, נפגש איתו. אתה נפגש עם משהו, אני יכול להיפגש איתכם, אני יכול להיפגש עם התורה, אני יכול להיפגש עם חתול, יכול להיפגש עם רגשות, כל דבר שאפשר להיפגש איתו. בינתיים, בסדר? אנחנו נדייק יותר, נעמיק יותר, אבל בינתיים נתחיל להבין את המשפט ברמה הפשטנית הזאת. נריה, מה אתה קשוח? נריה, חיוך קטן תן לנו, איזה טיפוף משהו, לא כזה ככה. אז כל חיזיון זה, זה, זה משהו שהבא להתייצב בין מוחשי בין שכלי, זאת אומרת, בין אם זה משהו ש... ניתן להיפגש אותו בחושים, בין אם זה אמת מופשטת. גם איזה אידיאלים, ערכים, זה משהו קיים, שנוצרת סיטואציה שנפגש בינך לבין הדבר. אצל כל חש וכל משכיל, אולי אני גם חש וגם משכיל, יש הרבה פגישות. הרבה פגישות עם משהו. איחוסית. גישה יחוסית. מה זה יחוסית? יחוסית זה כמו מערכת יחסים. תדעו. נוצרת התייחסות, מפגש. מיד הוא מעורר רגש ומחשבה. אתם יודעים כל הזמן, מוחשי ושכלי, חש ומשכיל, רגש ומחשבה. זה בדרך כלל לא רק מוחשי ורק שכלי, לא משנה, לפעמים אתה רואה את זה כחוויות, לפעמים אתה רואה את זה כאמיתות ואמונות. אנחנו רוצים גם לחבר לפעמים גם את המחשבות וגם את האמיתות והאמונות. אז כל חיזורים כזה, מה הוא עושה? מיד הוא מעורר רגל ומחשבה שהיא בשביל כפולה. ברגע שנפגשתי עם משהו, אנחנו נפגשים עם משהו רק דרך חושים. אין פה מה לדבר. המשרד הגאון קורא לזה לחושים שורשי המושכלות. זאת אומרת, את האינפורמציה, את המידע, אנחנו מקבלים מחמשת החושים. החושים זה האנטנות שלנו. שבלעדיהם יש המון תקשורת בעולם, אבל אין. היפותטית, אם מישהו לא רואה, לא שומע, לא מריח, לא טוען, ולא מרגיש שאין כזה דבר. אז אם יש אדם כזה, נניח, אז הוא לא יודע שיש עולם. זה חרש, חרש שוטה וקטן. שוטה וקטן, אין בהם מספיק תבונה למערכת החזו שלנו. אבל למה שחרש יהיה פתור מצוות? משום שחרש שמדובר עליו, זה חרש בתקופות שלא ידעו לתקשר עם חרשים. ולכן חרש לא מבין אותנו בכלל. הוא לא מבין את אמות המידה שלנו, לא מבין את הדיבורים שלנו. הוא לא יודע איזה שפה, אתה יודע אנגלית ופה מדברים צרפתית. הוא לא יודע מה זה שפה בכלל. אתם צריכים אמרנו, שפה זה תצורה של מחשבה שמוטבעת על המציאות. חרש אין לו, ולפעמים הרבה יותר חמור, מישהו לא חושים בכלל, בכלל לא חושים. אז אם אין לו חושים, אין לנו, כשאתה קולט, החושים הם דברים פיזיולוגיים, פיזיקליים נקרא את זה ככה, שהם מעוררים תגובות עצביות, תגובות כימיקליות, שקרן אור פוגעת לך ברשתית, אז יש תאים מסוימים שהמבנה הכימי שלהם משתנה, ואז העצבים משדרים את זה למוח, ואז אתה מבין שהיה פה הרבה אור או מעט אור, יש רטטים של גלי הקול מכים באור הטוב, וזה מזיז... גם מזוזות שהצבים מפנחים אותם. אבל קרה פה משהו פיזי, נכון? כשאתה מריח, אז מולקולות של החומר פה גבוד מרפות להם בחלל האוויר, ואז נפגש בקולטן של ריח באף שלך, ואז נוצרת איזו ריאקציה כימית. משהו במולקולות משתנה, ואז המוח שלך מגיב לזה. ואם זה לא קורה, קודם כל, מה שקורה פה זה משהו כימי לחלוטין, אבל יש מוח, המוח מקבל, מהכימיקלים האלה, מהתנודות הכימיות, מקבל אינפורמציה, ואז המוח מארגן את האינפורמציה. מארגן אותה מתוך כללים, שאם הילד יודע לדבר, אם הילד לומד לדבר, זה תהליך מרתק, איך הילד לומד לדבר, ולאט לאט הוא רוכש את הכללים שלנו, את כללי החשיבה שלנו, את הצורות שלנו. אז כשחיזיון בא להתייצר במצב שלישה יחוסית, שנוצר מפגש, שזה נשמע בל האופק שלנו. שלא שמענו, תרבויות, זרמים, כוחות חיים, וגם עצמים ממוחשים, שנוצר מפגש, אז קורה דבר שיש בו שתי שכבות. רגש ומחשבה, זה לא משנה או רגש ומחשבה, זה תמיד כפולה. זה בשתי הדוגמאות האלה. אנחנו מכירים שיש גם במפגש אחד, גם רגש וגם מחשבה, אבל הרב לא מדבר על זה עכשיו. אני רוצה לדבר. מה אחת שהיא שתיים? מה זה אחת שהיא שתיים? בוא נקרא מצד עצמו של החיזיון, ומצד הרב המתייחסים אל הנושא, אל הנושא העסוק באותם הדברים. אנחנו לאט לאט ניכנס, מקווה שהלימוד יהיה מועיל, מחכים ומפרה, אז ממילא רגע מעניין, לאט לאט נרכוש גם את השפה של הרב. בסדר? בהתחלה המילים של הרב הם מילים זרות לנו, אנחנו פחות רגילים, לכן אני אנסה בהתחלה לא להשתמש כל כך מילים של הרב, להשתמש בשפה שלנו, אבל לאט לאט נתרגל לזה, אבל יש פה עצמו של החיזיון ואת הרב המתייחסים לנושא, אז כאן באותם דברים. כשפוגש משהו, אתה עסוק בשתי דברים, באופן מיידי. מה זה? ומה זה בשבילי? אתה לא חושב על זה, אתה לא מגדיר את זה, זה קורה אוטומטית. מה זה ומה זה בשבילי? אתה יכול להסתכל על כל דבר ולהגדיר אותו מה זה ומה זה בשבילי, אפשר... אולי שבוע הבא אני אראה לכם... נעשה איזה תרגיל קטן, ונראה את הפער האדיר בין מה זה למה זה בשבילי. בדרך כלל דברים מאוד מאוד פשוטים, אבל רק בשביל לחשוף לחשוף לפנינו. אני מבין שנשארו 8 דקות עד סוף הפגישה הזאת, אז לא נעשה את זה עכשיו. אולי הפעם הבאה תביאו כלי כתיבה ודפים, יותר טוב מאשר לכתוב על המסך. אבל תנו לי דוגמה, מי רוצה לתת דוגמה מה זה ומה זה בשבילי? סתם כל דבר שבעולם. שנראה שגם נמצאים איתי ואני לא לבד. לא כל כך הרבה דוגמאות.
נראה לי הרב, אם אדם אומר משהו, אני יכול להיפגע מזה, כשאדם לידי שמע את אותה מילה, ולא נפגע מזה, ומבחינתו זה משהו שאולי אין לו איזה שהוא לא עשתה לו שום דבר.
אבל
עוד בפני
זה, אני יכול להיפגע מזה, ואני יכול גם לא להיפגע מזה. אני יכול לומר לך, תהיה בוגר, תשמע את הביקורת לפעמים של דברים. מי שאומר לך ביקורת, זה שלידך לא ייפגע, אבל גם אתה יכול, אז מה אם נפגעת? יש פה שתי שלך, מישהו אמר משהו. תקשיב, עכשיו תהיה עסוק במגננות שלך, בדימוי העצמי שלך, במה זה עושה לי. כן, אבל אין דבר שהוא לא כזה, זה מה שאנחנו רוצים לטעון פה.
נראה לי שבמותג אהבה זה מאוד בולט, הרב.
תפתח.
אני חושב, הפער במושג אהבה בין אנשים שונים או חברות שונות או קהילות שונות הוא עצום. כן? זאת אומרת, מה שמישהו יכול לתאר כאהבה, מישהו יכול לתאר בכלל מה הגדרה של מישהו אחד למילה אהבה יכול להיות בשביל מישהו אחר בכלל חשיבה רק על עצמו, כן? בכלל לא אהבה. זאת אומרת,
נכון, אהבה זה מילה כל כך תאונה, כל כך קדושה, שברור שיש בה הרבה הבנות, אבל זה מגיע לדברים הכי קטנים בחיים.
אוזניות.
אוזניות אמרת?
כן.
ספר לי.
מכשיר שמוציא איזה שהם גלי קול, ובשבילי זה שקט, זה הרפיה, זה...
זה דוגמה מאוד יפה קודם כל, אבל זה... בואו נראה שהרב רוצה לדבר על מעבר לזה, בסדר? קודם כל נכון. אוזניות זה מכשיר שכולם, הסבר שכלי של ידידיה, כולנו מסכימים איתו. אחרי זה ידידיה אמר מה זה בשבילי. בשבילי זה התימות של בן אדם שיושב בתוך אנשים ומתנתק מהם, ולא מוכן להיות קשור למה שקורה בישראל. לא, לא בשבילי, סתם אמרתי כאילו מסתבר. בשבילי שזה היכולת שלו מהספייט שלו. זה המערה שלו, בתוך עולם מלא אנשים, הוא שם את שני הדברים כאלה באוזן, ונראה לו את המקום של האינטימיות. בשביל השלישי זה הדבר המעצבן הזה, שכל מה שהוא קונה זה נקרא לו. בשביל הרביעי זה זה שמסתבך לו בגרון, ואין כנראה מי שמסתבך לו בגרון. אבל אובייקטיבי וסובייקטיבי, אפשר להגיד פה אובייקטיבי וסובייקטיבי, הרב מדבר על משהו יותר עמוק, אבל בואו נתחיל ברובד הזה של אובייקטיבי וסובייקטיבי.
הרב?
כן.
האם יש משהו בעולם אובייקטיבי של אדם שמסתכל על דבר והוא יכול לראות בו שני דברים, חוץ ממה שהוא רואה בשביל עצמו, כלומר, מה זה בשבילי?
הרב טוען שלו, הפוסט-מודרניזם והרב טוענים שלו. למרות שיש לנו מחלקות מאוד עמוקות. זה הרב מתכוון. יש עצם ויש עוד מעט נקרא את השורות הבאות. תראו, למשל מה שמתן אמר על ההבדל באיך מתייחסים למילה אהבה, אתה לא דיבר מה זה אהבה באמת, מתן, נכון? אתה לא דיברת מה זה אהבה, אמרת שאחד קורא, החזון איש היה אומר, מה שהם קוראים אהבה, אנחנו קוראים קראת, נכון? המשפט הזה התכוונת. שאפשר לאותו מושג להתייחס בצורות מאוד מאוד שונות. עכשיו בהתחלה שדיברת על גאווה, היה כמו איזה מצעד גאווה בירושלים. מה זה גאווה? או מה זה צניעות? צניעות זה הרתחת המילים ש...
גם בצניעות זה מאוד משמעותי, אני חושב.
סופר, זה אחת המילים שהכי הכי באות לידי ביטוי. כשאמרו צניעות בחילונית, כשאמרו צניעות בדתית, יש שתי מילים אחרות לגמרי. יש כאלה שחושבים שאוטובוסים נפרדים, זה הדבר הכי לא צנוע בעולם. יש כאלה שחושבים שאוטובוסים נפרדים, זה הדבר הכי צנוע בעולם. יש כאלה שהמילה צניעות...
ויכול להיות גם שבשתי האמירות יש אמת, כאילו, זה לא בכך סותר.
לא, חייב להיות שיש אמת. אם אין אמת, זה לא תהיה אמירה כזאת. ובדובי דרון, אסלאם, אתה מחייך? על מה אתה חושב? אבל רב דוב התחייך, לא עשה לנו טוב.
הגשתי לראות הרב.
חן חן, מרגיש גם לראות אותך, מביתך. יש בזה משהו מהאמת, כנראה, אלא אם כן מדובר באנשים מעוותי שכל לחלוטין. אנחנו יודעים שהשמאלנים לא מעוותי שכל, אתם לא תאמינו, אפילו המתחלים לא מעוותי שכל. כל המבטים האלה, שמי שלא כמוני, זה עיוולת כזאת טיפשית. ברור שיש כנראה משהו. אבל מה שהדוגמאות שאתה נותן, הן דוגמאות שיש הרבה סובייקטיביות. אני רוצה לדבר על יותר הדוגמאות כמו שידידיה נתן. יש הגדרה שכלית מה זה אוזניות, יש הגדרה סובייקטיבית. יש הגדרה שכלית מה זה אהבה, ויש מה זה אהבה בשבילי. בסדר? גם זה עוד לא מספיק. גם את ההגדרות השכליות האלה, הרב הכבלית. וההגות המקובלת היום בחלקים גדולים של הפקולטה למדעי הרוח באקדמית בעולם הערבי, הם גם לא יקבלו את ההגדרה השכלית שנתת. אבל אנחנו באופן אינטואיטיבי מניחים שההגדרות שלנו זה מה שזה. זה מה שזה. זה מה שאתה רואה. והרב פה בעקבות זה לא איזה קאנט היה איזה מישהו פיקח שמציע איזה המצאה וזה מה שקרה. זה, 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 זה תנועה כזאת. אתם רואים מי יצטרף אלינו? יונתן, איפה ראש העצר? תביא, נראה אותו. תביא את הנסיך.
מה נשמע?
תביא את הנסיך, נראה אותו.
הנסיך בבית. אני בישיבה פה.
או, ישיבה, כל הכבוד. עד 120, אורך יום משנות חיים.
אמן, אמן, אמן.
אז מי זה יונתן גורט? יש
יונתן
גורט? הנה, אתם רואים, כבר מתחיל עם ההופעה. מה זה יונתן גורט בשבילי? יונתן גורט בשבילי זה אור, ושמחה, ואמונה. טוב, נרד ממך הפעם. נעבור למישהו
אחר. אחרי זה תורי, הרב.
תעבור למיוט, לדבר אחר כך. יש הרבה דוגמאות בחיים, כדאי למצוא דוגמאות בחיים לדברים. אין דבר שהוא לא דוגמה. אין דבר שהוא לא דוגמה, ואם יהיה לנו לא יותר מכמה אנחנו 20 משתתפים, אז נוכל לעשות את זה מהפעם הבאה. ממש לקחת דברים מאוד מאוד פשוטים, ולראות איזה הבדלים עמוקים יש בין כל אחד מאיתנו בהתייחסות לדברים. אבל כל חיזיון שמפגש, הבא להתייצב, זה מילים כאלה של הרב, אנחנו נדאג בהם, הבא להתייצב קורה משהו, וקורה משהו שהוא דו-ממדי, הוא דו-ממדי. אתה מסביר מה זה, ואתה מסביר מה זה בשבילך. כן.
למה הפסקה פה היא כאילו מדברת, האדם פה הוא לא שחקן, והחיזיון הוא המרכז, החיזיון מגיע אל האדם. אני מבין, גם אם האדם הוא לא אובייקטיבי, אז הרב היה יכול לתאר את זה בצורה של שני דברים נפגשים, ואז האדם חושב ככה וככה, או מתעורר את האדם.
אני רוצה לדייק, וזה אמרתי מראש שאני לא דיוק במילים, אתה צודק, האדם פה נשמע פסיבי, ודרך אגב, גם הפיזיקה מבינה ככה. אז זה שהשם מזורחת, אף אחד לא שאל אתכם שהשם מזורחת. ואיזה מפלגות החלטו לרוץ, גם זה אף אחד לא שאל אתכם. ומי יצטרף פה לזום, גם זה אף אחד לא שאל אותי. ואיזה יופי, איזה פרצופים, ואני גם מתגעגע לאלה שלא פתחו את המסכים, ואני אהיה חזק. ואני אדמיין אתכם, מה אתם בשבילי? יש משהו באדם שהוא חושב שהוא מלך העולם, ותודה רבה אורי. פעמיים בשבוע, וואי וואי. ויש פה משהו, ידידיה מעלה פה נקודה שאחרי זה אני רוצה לדייק אותו, ממש אחרי זה, לא בשיעור, בעולה של כמה שיעורים. אמרתי לכם, הסדר פה לא יהיה בדיוק, אני רוצה להגיע למושגים שלנו, ולפי זה מדייק. אבל אני בינתיים מתעלם קצת מהאקטיבי-פסיבי הזה, מהפועל והמפעל. זאת אומרת, כשאתה נפגש עם משהו, רוצה או לא רוצה, יש פה שתי שכבות. מה זה בשכל, ומה זה, יש דברים פשוטים, אתה בא לבית שלך, מה זה הבית שלך? בשכל זה הרמה של בלוקים, לדה בקירות, עם הוצפות, מה זה הבית שלי, מה זה הבית שלי בשבילי? בית ספוג בזיכרונות, בדעויות, בהסתכלויות, אז אוטומטית קורה, אתה יודע, כשאתה בא הביתה, אתה יודע שאתה בא למבנה מבלוקים שיש בו חיוותים בקירות. ואתה גם יודע מה זה בשבילך הבית הזה. יש מערכות יחסים שמאוד מאוד ברור לנו, מערכות יחסים בין אנשים, מערכות יחסים של רגשות, ברור לנו שיש מי זה ומי זה בשבילי, מי זה הילד הזה. טוב, אצל הילדים שלי באמת הכי גאונים בעולם, אני מדבר על ילדים אחרים, שאבא שלהם חושב שהם הכי גאונים בעולם, כי הוא סובייקטיבי, הם סתם ילדים, הם לא כמו ילדים שלי, אבל הוא סובייקטיבי, אז הוא חושב שהם הכי גאונים בעולם. זה באמת, זה ברור שיש פער בין הליברה השכלית למה זה בשבילי, ברור שיש פער, פער לא צריך להיות נתק, אלא שני דברים. אנחנו נרצה להגיע למקומות יותר בסיסיים, יותר בסיסיים. והדוגמה של דידיה היא דוגמה טובה, אבל אני רוצה להגיע למקום אחר, שיהיה ויכוח גם על האם באמת אוזניות זה מכשירי קול, הם חוטים. גם על זה, אני חושב שצריך לסיים עכשיו, אבל אולי אני כן אסביר את זה, אפילו בהתייחסות שלנו לחומר, לטבע. בסדר, אז אני מקווה שנזכור להתחיל את המפגש הבא ואיך אנחנו מתייחסים לחושים שלנו, כאילו אינדוקטיביים, ואנחנו נראה איך החושים שלנו, הקיום, הכי בסיסים שלנו, לא שלנו. לסיכום, אנחנו הולכים פה, יוצאים למסע מאוד די חשוב, מאוד קיומי, הוא מתרחש באופן טבעי, אני חושב, נראה שהחלק גדול מהדרכות של הרב יצא מתממשות באופן טבעי בחיים, אבל בלי בטאה ובלי שורש, ולכן זה בצורה צולעת, וחלק גם לא. לא לדבר על איפה אני מקשיב לאלוקים, איפה אני מתנהג כמו שאלוקים רוצה, איפה אני אעשה מה שאלוקים רוצה, איפה אני אנסה גם לבנות חינוך כזה, לבין שבסוף זה הכל חיצוני לי, זה לא עצמי שלי, יש את הסובייקט שלי ויש את האובייקט שלי. יש מה אני עושה, יש מי אני. איפה אני נפגש עם אלוקים? בלי קשר לאיפה, לפני כל זה. מי אתה האלוקים שלי בשבילי? זאת השאלה. הלוואי שמתוך הלימוד נזכה לשמוח ולתרומם ולהתגדל. תודה רבה לכולם, יישר כוח ולכן אני אוהב. לכולם, יישר כוח ולכן אני אוהב. יישר כוח, שלום שלום.
תודה רבה.